שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בעונה השנייה של פודקאסט זמנים. עונה שאותה אנחנו מקליטים באולפני הרדיו של האוניברסיטה הפתוחה. אני אלה איילון ואיתי כאן העורך האחראי של זמנים, אסף מונד.
שלום אלה. בפרק הזה שוחחנו עם דוקטור אלכס קרנר, היסטוריון של אירופה בעת החדשה המוקדמת, ועמית מחקר בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה. השיחה עסקה במאמר של דוקטור קרנר מהגיליון הכפול של זמנים, 133-134, שכותרתו היא מילים ובגדים במפגש בין האירופאים לילידי העולם החדש במאה ה-16.
את סיפור המסגרת של הגילוי לכאורה של אמריקה על ידי כריסטופר קולומבוס אנחנו חושבים שאנחנו מכירים, כי הוא אחד הסיפורים המפורסמים בהיסטוריה. אבל דוקטור קרנר מציג פן נוסף של הסיפור הזה, פחות ידוע ויותר אנושי. התקשורת של קולומבוס ואנשיו עם האוכלוסייה הילידית.
ולכן השיחה שלנו עסקה באופן שבו בני אדם משוחחים עם בני אדם אחרים, שעימם אין להם שפה משותפת, ולמעשה אין להם אפילו תרבות משותפת שמעניקה בסיס של מערכת סמלים ותנועות. בהתאם לכך, דוקטור קרנר הסביר את החשיבות של יצירת שפה והיבטים חזותיים להבנת המקרה של מה שמכונה גילוי אמריקה.
כמו כן, שוחחנו על המפגש התרבותי בכללותו והשפעות ההדדיות שהוא יצר, בין אם בשפה, במזון או בלבוש.
האזנה נעימה.
שלום לדוקטור אלכס קרנר, ברוך הבא לפודקאסט.
תודה רבה, תודה שאתם מארחים אותי.
אנחנו נשמח להתחיל בשאלה שתעזור לנו להבין את הזמן והמקום שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים על האמריקות, באיזה שנים, מי חי בהן, מי רוצה להגיע אליהן.
אולי גם מה זה המרחב הגיאוגרפי שאתה אומר שאתה מתכוון לאמריקות, איזה חלקים באמריקות שאנחנו מכירים היום?
קרן, ובכן, אנחנו מדברים, או אנחנו הולכים לדבר כרגע על השנים הראשונות ממש שלאחר הגילוי, או so called גילוי של העולם החדש, כלומר השנים האחרונות ממש של המאה ה-15, כלומר החל מ-1492 ועד נאמר 1550. זה לגבי תחום הזמנים. לגבי המרחב הגיאוגרפי שאליו אנחנו מתייחסים כרגע, זהו אותו מרחב גיאוגרפי שהוא המרחב הגיאוגרפי המוכר באותן שנים, ואומר האיים הקריביים, האזור של מקסיקו ופרו. זאת אומרת כל מה שמדרום לפרו, אזורים של ארגנטינה וחלקים של ברזיל עוד לא התגלו, צפון אמריקה היא בגדר נעלם, ואנחנו עוסקים גם כן מבחינת המרחב הגיאוגרפי לגבי אלה שהגיעו לעולם החדש, בעיקר הספרדים, קצת צרפתים, אנגלים עוד לא הופיעו בזירה, בתקופה שאנחנו מתמקדים בשיחה שלנו היום.
מי חי באזורים האלה באמריקות?
שילידים שהגיעו ליבשת עצמה לפני כ-9,500 שנה, היה בזמנו, לפני כ-9,500 שנה, האזור של מיצרי ברינג שמחברים בין אלסקה לבין הקצה המזרחי של מה שהיום רוסיה, היו מכוסים בקרח, וזה מה שאפשר להומו סאפיאנס בגרסותו המוקדמת לחצות מהאזורים של אסיה לתוך יבשת אמריקה, ולאט לאט הם התחילו להתפשט דרומה. עם התחממות כדור הארץ, אותו גשר קרח, ככה אנחנו מכנים אותו נמס, ומאותו רגע ואילך נוצר ניתוק שנמשך מלפני כ-9,500-7,000 שנה לפני זמננו ועד 1492, למעשה מדובר בהתפתחות ציוויליזציות מנותקות לחלוטין מכל יתר האנושות. אם אנחנו מדברים על כך שהתרבויות, הציוויליזציות, בני האדם באפריקה, באירופה ובאסיה יכלו להיות והיו במגע אחד עם השני, אמריקה הייתה מנותקת לחלוטין. אז אלה האוכלוסיות. עוד משהו שכדאי להגיד לגבי האוכלוסיות זה שלא מדובר ומכנים אותם אינדיאנים. אז קודם כל הם לא אינדיאנים, כי אינדיאנים אמורים להיות בהודו, אבל ככה חשבו, ככה חשב קולומבוס שהגיע לאותם איים שהוא הגיע להודו, לכן קרא להם אינדיאנים, וזה השם שהשתרש. וגם השימוש במונח אינדיאנים בדרך כלל הוא שימוש כזה כולל, אינדיאנים, כאילו שמדובר באיזושהי מקשה אחת, בעם אחד, ומדובר בעשרות קבוצות אתניות בעלות תרבויות שונות, רמות התפתחות, וזו אמירה קצת שיפוטית, אבל תרבויות מאוד שונות, החל מתרבויות שחיו כמעט כפי שהטבע בראן, אם להשתמש בשפה של כותבי היומנים האירופאים של אותם זמנים, וכלה בתרבויות שאפילו האירופאים עצמם שראו אותם אמרו שהערים שהם בנו הן מפוארות כמו ונציה, או כמו סביליה. זאת אומרת, יש לנו פה מגוון ומנעד מאוד רחב של סוגים שונים של תרבויות, קבוצות אתניות עם אמונות שונות ושפות שונות, לא מדובר במקשה אחת. ככה שאינדיאנים זהו מונח קצת כוללני ולא מדויק לצורך העניין האקדמי שיש לנו בהם.
והספרדים שהגיעו לאזורים האלה באמריקות, הם הבינו שמדובר בהרבה תרבויות, או שהם חשבו שהם אותו דבר?
הם לוקח להם קצת זמן, כמובן שהם מבינים. אין דין התרבויות שהם פגשו באים הקריבים, אנשים שהם היו עירומים כביום היוולדם, זה לא המצאה שלי, זו שפה שקולומבוס עושה בשימוש, וגם בכלל הרבה מאוד אירופאים, גם צרפתים, גם ספרדים, גם פורטוגזים שהם מגיעים ליבשת אמריקה, רואים בהם אנשים שהם חיים כפי שהטבע אברהם, כאילו שום דבר לא קרה מאז שהם נבראו, אפילו לא החטא הקדמון. זה סוג מסוים של תרבויות שאפשר לפגוש בברזיל, באים הקריבים, לעומת תרבויות כמו האינקס בפרו, האצטקים במקסיקו, שאלה תרבויות שגם אם הם התייחסו, גם אם האירופאים התייחסו אליהם כאל תרבויות נחותות, הרי שהן ידעו טוב מאוד להבדיל בין הסוגים השונים. עכשיו, גם בשלבים הראשונים ביותר, כשקולומבוס מגיע לאיים, הרי הוא מגיע לאי אחד, גואנני, זהו האי הראשון שבו הוא נוחת באוקטובר 1492, לאחר מכן הוא ממשיך ועובר מאי לאי. אם בהתחלה הוא התייחס אל כולם כאל ילידים, בהמשך הוא מבין שמדובר בקבוצות שונות שגם מדברות שפות שונות. אחת הטעויות הגדולות שעשו חלק מהמגלים, הם אמרו, מדובר ב... אנשים חסרי דת, חסרי תרבות, חסרי שלטון, מדברים כולם את אותה השפה, כלומר מדובר בקבוצה אתנית לכאורה אחת, וזה מה שיקל עלינו מאוד לנצר אותם. אבל ככל שעובר הזמן כמובן הם מבינים שמדובר במגוון רב מאוד, ושיש קבוצות יותר קלות לניצור וקשות יותר לניצור.
אולי באמת נתפס על משהו אחד שהזכרת, המטרה של הספרדים, הספרדים כשם כללי לאירופאים שמגיעים לשם, היא לנצר את האוכלוסייה הזאת וליהנות מהמשאבים שלה.
אז התשובה היא לא.
אוקיי.
התשובה היא לא. הספרדים מגיעים לשם במקרה. הספרדים, מה שהם מחפשים, זהו נתיב מסחר שיוביל מאירופה, מספרד, לאסיה. גם אז, כמו היום, המעצמה העולמית האמיתית, החזקה, שהייתה מקור גם של... תבלינים ושל חוכמה ושל מסחר, היעד הנחשף תמיד היה סין. ימים צריך להבין, תפיסת העולם הגיאוגרפית הייתה קצת שונה, ולכן הודו, סין, כינוי כולל לאסיה. אסיה על ידי האירופאים של המאה ה-15 נתפסה כמקור העושר וכיעד שאליו צריך להגיע. ואכן מה שעושים הפורטוגלים החל מתחילת המאה ה-15, מ-1415 ולמעשה לאורך כל המאה וגם במאה ה-16, זה לפתח נתיב שמקיף את יבשת אפריקה ושכל מטרתו היא להגיע לאסיה. הספרדים בינתיים, בזמן שהפורטוגזים מתקדמים לאורך חופיה של אפריקה דרומה, הספרדים עסוקים עדיין במלחמות נגד המוסלמים. מדברים על השלבים האחרונים של הרקונקיסטה, של סילוק הנוכחות של השלטון המוסלמי בחצי האי האיברי. וכאשר הם מצליחים לסלק את השריד האחרון של השלטון המוסלמי בחצי האי האיברי ב-1492 בינואר עם נפילתה של גרנדה, הם אז מפנים את המבט לאפשרות לנצל את הניצחון הזה כדי לפתח נתיבי מסחר ולהשאיר את הקופה. ולכן כאשר קולומבוס מגיע עם הרעיון שלו להגיע לאסיה לא בדרך שהפורטוגזים הלכו ופיתחו אלא בהפלגה מערבה, אז הכתר הספרדי לוקח לו קצת זמן, אבל בסופו של דבר הוא מתלהב ומצטרף אל המאמץ הזה ושולח אכן ומאפשר לקולומבוס לצאת למסע שלו, שמטרתו היא לא להגיע לאמריקה ולא לגלות שום דבר חדש. להפך, זה להגיע אל אותם מקומות שהפורטוגזים התחילו להגיע או התחילו להתקרב אליהם. מדובר בתחרות מסחרית. מה שציינת אסף, הנושא של הניצור וניצול המשאבים, הוא משהו שקורה מאוחר יותר ברגע שמבינים שאמריקה או מה שהם עמיים ואחר כך יבשת, זה לא מכשול בדרך להודו, לא מכשול בדרך לסין, אלא שמדובר באוצר של ממש, גם מבחינת בני אדם וגם מבחינת משאבים חומריים. ואז באמת עוזבים, הספרדים עוזבים את השאיפה שלהם להגיע לאסיה, אפשר לומר עוזבים, הם המשיכו קצת, אבל מתמקדים באמריקה, בעוד שהפורטוגזים באמת משתלטים על המסחר עם הודו ומזרחה מהודו אפילו גם כן. וגם כשמדובר על הניצור, אולי להוסיף משהו חשוב, אנחנו מדברים על הנושא של הניצור, 1492, עוברות עוד איזה 20 שנה, אם החישוב שלי נכון, כ-20 שנה, ויש לנו את הרפורמציה, תחילת הרפורמציה של לותר. משבר מאוד גדול בכנסייה הקתולית, ולצד השבר הגדול בתוך אירופה, כתוצאה מהתמוטטות השליטה של האפיפיור, נקרא לזה ככה, נמצאו לא מזמן, לפני מעט מאות שנים, מחוזות בלתי מוכרים, שלא רק שהם לא היו, לא רק שלא היו נוצרים, הם גם לא היו מוסלמים או יהודים, הם היו משהו שהוא טאבולה ראסה, איזשהו לוח חלק, שכאילו סימן משמיים, שהנה זאת ההזדמנות לייסד ממלכה נוצרית חדשה, ולצרף מיליונים של בני אדם, אותם אינדיאנים, אל הדת הנוצרית. זה מין קונטרה, אם תרצו, משקל נגד למה שקרה קודם לכן באירופה, רפורמציה, משבר גדול בכנסייה הקתולית, והנה יבשת חדשה, לא שמעו על שום דבר, נקיים לחלוטין. זאת ההזדמנות לא רק לנצר אותם כמשקל נגד לרפורמציה, אלא ליצור או לחזור אל השורשים של הכנסייה הקדומה. אנשים תמימים, כך הם מתוארים על ידי האירופאים, אנשים תמימים שהם לא יודעים עדיין להבחין בין טוב לרע, שהם רק מחכים, זהו. פלסטילינה כזאת, שרק מחכה לאירופאים שיבואו ויתביעו בהם את האמונה הנוצרית. החצי השני של השאלה שלך, אסף, הייתה לגבי ניצול המשאבים. גם, הם חיפשו כל הזמן זהב. קולומבוס, במכתב הראשון שהוא כותב למלכים בדרכו חזרה מהמסע הראשון שלו, המכתב הוא ממרץ 1493, הוא אומר שיש הרבה זהב, הוא לא מצא, אבל אמרו לו כל הזמן, האינדיאנים אמרו לו, אנחנו נגיע, אני מניח, במשך השיחה לסוגיה של התקשורת בין הילידים לבין האירופאים, איך בכלל הוא יודע להגיד שהאינדיאנים אמרו לו שיש הרבה זהב. אז בהתחלה לא מצאו הרבה מאוד אוצרות, משאבי טבע, מצאו בני אדם, שהם יכולים גם להתנצר וגם להיות עבדים או משרתים, משאבים של ממש כסף וזהב, בעיקר כסף, פחות זהב, נמצאו בשלבים מאוחרים יותר. בשנות ה-20 ובשנות ה-30 של המאה ה-16, בהתחלה במקסיקו, ולאחר מכן בפרו, בוליביה של ימינו, ואותן אוצרות, אותן מתכות יקרות, בעיקר הכסף כאמור, זה מה שמממן את קרלוס הראשון, קרל החמישי, הקיסר האבסבורגי, לממן את מסעות המלחמה שלו בין היתר נגד העותמנים, נגד המורדים בסמכות של הכנסייה הקתולית, נגד הפרוטסטנטים וכו'.
זה תיאור של איך הספרדים רואים את האמריקות, איך האנשים שחיים באמריקות ופוגשים בספרדים, תופסים את הספרדים.
זו בעיה, לתת תשובה מדויקת, מכיוון שמדובר בתרבויות שלרובן המכריע לא היה כתב, היו דרכים אחרות לתעד את מה שמתרחש, להוציא המאיה, תרבות המאיה היה לה כתב, אבל הספרדים במסגרת הרצון למחוק כל שריד של האמונות הקודמות שלהם, פשוט שרפו, הרסו את כל הקודקסים עם הכתב המאיה, ככה שכמעט כלום לא נשאר, ולכן אנחנו לא באמת יכולים ללמוד הרבה. יודעים לפענח את הכתב הזה, אבל פשוט לא נשארו שרידים של זה. יש הרבה מאוד פיקטוגרפיה שמתארת אירועים שלפני הגעת הספרדים. השאלה היא איך הם ראו את הספרדים, איך הם ראו את האירופאים, ולכך אנחנו נסמכים בעיקר על תיאורים שכתבו האירופאים על האופן שבו הם הבינו שהאינדיאנים רואים אותם. ולכן זה לא תמיד אמין. למשל, אנחנו שומעים הרבה מאוד או קוראים הרבה מאוד תיאורים שהילידים התייחסו אל האירופאים כאילו שמדובר באלים. באים נוחתים על החוף והאינדיאנים רצים לקראת האירופאים ומצביעים לכיוון השמיים, והאירופאים כותבים הם האמינו שאנחנו באים מהשמיים, שאנחנו סוג של אלים. או למשל, בכיבוש של מקסיקו, האמונה האינדיאנית כביכול, שהסוס, לא רואו אף פעם סוסים, שהסוס והרוכב הם יצור אחד, שיודע גם כן להתנתק אחד מהשני, ולכן בהתחלה הם הביאו מספו לחיילים הספרדים. עכשיו, את זה אנחנו יודעים בגלל התיאורים הספרדים, של מה שהם הבינו, איך שהאינדיאנים מבינים אותם. מאוד מאוד קשה לדעת מה באמת הם ידעו, למרות שבאסכולות היסטוריוגרפיות חדשות יחסית, חדשות של 15-20 השנים האחרונות, עושים קצת, שוברים קצת את המיתוסים האלה. הם הבינו אחד את השני, התייחסו להם כאל בני אדם לכל דבר, ידעו גם לנצל אותם. אחת הסיבות לכיבוש המהיר כנראה של מקסיקו, ולאובדן של התרבויות במקסיקו, אחת הסיבות המרכזיות הייתה הבנה לקויה של הכוונות והעוצמה של הספרדים. אבל בתחילת הדרך, הרבה מאוד קבוצות אתניות בתוך מקסיקו שהיו נתונות למרותם של האצטקים, ראו באירופאים הזדמנות למרוד בשלטון האצטקי, נעזר באותם אנשים עם אותם רובים ותותחים וסוסים, שאגב לא כל כך באו לידי ביטוי בשדה הקרב, ואחרי שנעזור להם לנצח את האצטקים, אנחנו כבר נדאג לזרוק אותם, דובר כמה, 500 בני אדם, פחות, כאילו, זה יהיה בקלי קלות. הימור לא נכון, מתוך הבנה תרבותית לא נכונה, אבל כאמור, לשאלתך שקצת אולי הרחבתי בתשובה, אנחנו לא יכולים ללמוד הרבה מאוד פרטים על האופן שבו הם ראו. עכשיו, נוסף לכך יש כל מיני תיאורים, כאמור, פיקטוגרפיים, אבל הם לאחר הכיבוש וכבר תחת השפעה נוצרית. קשה מאוד לנקות את זה, מנסים לעשות את זה בכל מיני אמצעים, אבל לא הרבה.
הזכרת קודם את העניין שהספרדים מגיעים ופוגשים בני אדם שמבחינתם הם טבולרסה, זאת אומרת אין להם, אנחנו נחטא כמה פעמים כנראה בשיחה ביחוס העמדה הספרדית כמציאות, אבל זה בסדר. אולי נתחיל, אני בכלל אשאל את זה ככה, האם אנחנו היום מסוגלים לדמיין מפגש עם קבוצה של בני אדם שאין לנו לא רק שפה משותפת איתם, אלא גם שום שפת גוף משותפת איתם, עולם סימנים מוסכם?
תנסו לתאר לעצמכם את זה, כלומר זה לא מספיק שאין לך שפה, במיוחד היום שעם הטלפון מקלידים או אפילו מקליטים וזה מיד מתרגם וכך אפשר לתקשר עם אנשים שמעולם לא דיברת, וזה לכאורה הבעיה פחות חמורה, מכיוון שהם הצליחו להתגבר על מחסום השפה. הבעיה היא שאין לך אפילו קודים תרבותיים משותפים. כלומר, לא מדובר רק משהו שמתואר כיפה, למה הכוונה, האם יפה בעיניי הוא גם יפה בעיניכם, ובוודאי האם זה יפה גם כן בעיני בן או בת של תרבות זרה לחלוטין. פה מדובר באיזשהו היעדר מוחלט של יכולות תקשורת לכאורה. אני הרבה פעמים מדמיין את זה או מדמה את זה למפגש עם חייזרים. גם מי שמאמין בקיומם של החייזרים, אם בפועל יתקיים מפגש כזה, עדיין יהיה הלם גדול. ועדיין מדובר, כלומר, ויש לנו אז בעצם שני מרכיבים מרכזיים בבעיה של התקשורת. האחד הוא מחסום השפה, איך אנחנו מתקשרים ומסוגלים להעביר מסרים מפורשים, מילולים, אחד אל השנייה. והדבר השני זה כל מיני קודים תרבותיים שלא מוכרים ושעלולים ליצור אי הבנה, שבוודאי גורמים לבלבול. במקרה של המפגש בין האירופאים לבין הילידים של העולם החדש, ואני בעיקר מתמקד בזווית האירופית כי על זה יש לנו מקורות, היו כאן שתי בעיות. כאמור, איך מדברים אחד עם השני, והדבר נוסף, כל מיני דברים שקשורים למראה החיצוני של הצד השני, ואיך אני מפרש אותו. כן, באירופה אותם ימים, אם להתמקד לרגע אחד בנושא הזה של המראה החיצוני, יש כל מיני כללים מאוד ברורים לגבי לבוש, מי לובש מה, לאיזה שכבה חברתית מותר ללבוש אילו בגדים. כשמישהו רואה גורם שלטוני בכיר, אז יודעים לזהות אותו, גם בגלל שהוא מלווה בטח על ידי פמליה, אבל גם בגלל שהוא לבוש בצורה מסוימת. ומה קורה כשאתה מגיע למקום שבו כל הכללים האלה לא מתקיימים? אז איך אתה יודע לזהות מבנה חברתי? ואיך אתה צריך לתת את הקודים האלה גם כן לאותם נכבשים, כדי שהם ישתלבו לתוך המבנה החברתי שאתה רוצה להכניס אותם אליו. ויש כמובן את העניין של השפה. בעניין של השפה, יש לנו לא מעט דוגמאות שמן אפשר ללמוד. אני חושב שאחד הדברים הנחמדים זה, שהם כבר אפשר מהם ללמוד על היחסים שנוצרים, זה אם אני אצטט לרגע את אותו מכתב של קולומבוס שהזכרתי קודם, והוא כותב שבהגיעי לים ההוא, שביתי בכוח הזרוע כמה אינדיאנים, באי הראשון שאליו באתי, כדי שילמדו את לשוננו ויספרו לנו את כל הידוע להם על חבל ארץ זה. תוכנית זו עלתה יפה והועילה לנו מאוד, שכן במהרה יכולנו להבין אלה את אלה, אם באמצעות מחוות וסימנים או באמצעות מילים. עכשיו שימו לב בטקסט הזה כמה דברים מעניינים. קודם כל, שוויתי בכוח הזרוע, ואחרי שקולומבוס שווה בכוח הזרוע כמה אינדיאנים, הדבר הראשון שהוא עושה, או המטרה, לפחות איך שהוא כותב את הדברים, זה כדי שילמדו את לשוננו ויספרו לנו על מה שקורה בחבל ארץ זה. והתקשורת הזאת מטבע הדברים עוברת שני שלבים. השלב הראשון באמצעות מחוות וסימנים, ולאחר מכן באמצעות מילים. עכשיו, כדי לדעת את המילים צריך קודם כל לעשות את הסימנים. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי אי הבנות שיכולות להיווצר, ואני לא בטוח עד כמה הסיפור הזה הוא סיפור היסטוריה אמיתי, כי הוא חוזר בהרבה מאוד מקומות, אבל אחת האגדות או אחד הסיפורים על מקור השם יוקטן, אותו חצי אי גדול בדרומה של מקסיקו, הוא שכאשר בשנת 1517 הגיעו הספרדים, פגשו את ילידי המקום, שאלו אותם איפה אנחנו, איך קוראים למקום הזה, מנו לו יוקטן. ויוקטן בשפת המאיה זה אנחנו לא מבינים אותך. אז הסיפור הזה חוזר בעוד כמה תרבויות, ככה שאני לא יכול לומר שזהו סיפור אמיתי, אבל בוודאי שהוא מבטא את עולמות השונים לחלוטין שמהם האנשים האלה באים והמפגש שנוצר.
על מה הם רוצים לדבר בכלל?
זה עניין של גם של ציפיות. כלומר, אם הם מחפשים מסחר, עוד לפני שמחפשים מסחר הם צריכים אוכל, צריכים לדאוג לקיום אחרי מסע ארוך בים, לפי זה נגזרת גם כן, נגזרים התכנים של התקשורת שמנסים לייצר. ואני חושב שבצורה הטובה ביותר, או מי שמלמד אותנו בצורה הטובה ביותר איך הם עשו את זה, זהו אנטוניו פיגפטה, בחור צעיר שהצטרף אל המסע של פרדיננד מגלן, שיצא בין השנים 1518 עד 1522, כלומר מגלן מת באמצע דרך, אבל המסע ארך שלוש שנים מספרד דרך אמריקה, חיפוש אחר מעבר אל האוקיינוס השקט וחזרה דרך אפריקה לאירופה. ואותו פיגפטה שהצטרף אל המסע הזה רק מתוך עניין אינטלקטואלי, התלווה אל המסע והוא כתב יומן מאוד מעניין לאורך כל אותם שלוש שנים של הפלגה. וכאשר מגיעים למפגש עם תרבויות חדשות, הוא תורח אחרי התיאורים המעניינים שהוא מוסר גם כן לכתוב סוג של מילון קצר, עם כל מיני מילים שאיך הן נאמרות על ידי הילידים, באותיות לטיניות, איך זה מבוטא בשפת הילידים, אחר כך התרגום לאיטלקית בדרך כלל, ואיך זה גם נשמע. ומה שמעניין הוא שתמיד תחילת התקשורת היא, או המילים האלה שהוא מביא באותם מילונים, מדובר בחלקי גוף. וזה הגיוני, אם נחשוב על כך, אני פוגש מישהו שאין לי שפה משותפת איתו, ואני צריך להתחיל לייצר איזושהי שפה, אז הדבר המשותף היחיד שיש ביני לבין אותו אדם, זה הגוף האנושי. כלומר, בסוף מורידים את כל התרבות ואת כל השפה, והכל נשארים עם הגוף, ולכן הדרך ללמוד או לייצר שפה משותפת זה פשוט מאוד, להצביע על חלק מסוים בגוף, ולשמוע איך הצד השני קורא לזה. ואז כך אפשר באמת ללמוד את השפה. אני חושב שהוא באמת פיגפטה מתאר איך הוא הגיע אל הדבר הזה, כשהוא אומר שישבתי עם אינדיאני ודיברתי, ואמרתי לו, אני לא מצטט בצורה מדויקת, הוא מספר, ישבתי עם אותו אינדיאני, והצבעתי על כל מיני חלקים בגוף שלי, או בגוף שלו, הוא היה אומר את המילה, ואז אני הייתי רושם, וכשהוא ראה אותי רושם, הוא בעצמו התחיל להצביע על כל מיני חלקים של גופו, וככה בעצם בניתי את המילון. אחרי שעוברים מהמילים שמייצגות חלקים של הגוף, אז עוברים לדברים שקשורים לקיומו של הגוף. אוכל וכולי, מעניין שבקטע של, בהקשר של הפעילות הגופנית, חוץ מחלקי גוף, הפועל הראשון שמופיע באחת הרשימות זה לקיים יחסי מין. ככה ש... אם כבר לעשות שימוש בגוף, אז כנראה שזה דבר שגם, כלומר זה היה ברור לשני הצדדים שזה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהקיום.
ששווה לדבר עליו.
כן. ששווה לדבר עליו, mm-hmm. כן. ואני מניח שזה באמצעות מחוות וסימנים בוודאי שעשו, אבל לא. ומעניין שנניח התרבות, לא נניח, התרבות הראשונה שהוא פוגש, אלה ילידים בחוף של ברזיל. ושם יש מעט מאוד מן המשותף, גם המילון הוא קצר מאוד. ואחר כך הוא עובר לפטגוניה ושם הוא שוהה חורף שלם, חורף של שנת 1520, ואז הוא מפיק לנו כ-90 מילים, 40 מתוכן קשורות לגוף ולחלקים של הגוף. שתי התרבויות האלה מאוד מאוד לא מפותחות מבחינתו. אחרי שעוברים את המצרים שלימים יקרו מצרי מגלן, מגיעים לפיליפינים, שם מדובר בתרבות יותר מפותחת, וגם שוהים שם תקופה ארוכה יותר, וגם מבינים שהגיעו, שמצאו את הדרך לאסיה, ואז אנחנו, וגם שם יש לא מעט חיכוכים שמגיעים לכדי עימותים צבאיים, ולכן רואים הרבה מאוד מילים שקשורות לניהול מלחמה. והמקום האחרון שלגביו הוא משאיר לנו מילון, זה יהי מולוקה, שאלה יהיה התבלין המפורסמים. ושם מדובר באוכלוסייה מוסלמית.
אינדונזיה של היום.
כן, באזור של אינדונזיה של היום. ושם אנחנו רואים הרבה מאוד התייחסות לנושאים דתיים, למשל אמונות וכהני דת, מכיוון שמדובר באוכלוסייה מוסלמית. אותה הם כבר כן מכירים. בפטגוניה מדברים על השטן הגדול והשדים הקטנים, וזהו. אבל לעומת זאת ביהי מולוקה מדברים על מסגד ועל אללה ועל עוד משהו מעניין. בפטגוניה לא מדברים על שום דבר שקשור למוסדות שלטון, המילה מלך לא מופיע, לא צ'יף ולא מלך ולא נשיא וכלום. במקומות האחרים בפיליפינים וביהי מולוקה מדברים על, על מלך, מדברים על, על אבא, על אמא, זאת אומרת על מוסדות שלטון, מוסדות חברה שהם לא מצליחים לזהות, זה לא אומר שהם לא קיימים בחברות היותר או הפחות מפותחות מבחינתם שהם פוגשים באמריקה.
כלומר, סדר העניין לפי המילון הזה הוא אברי גוף, אוכל, לחימה ושלטון ודת.
ומסחר, כן. ומסחר. כמובן, הכל, לאמריקה הם הגיעו במקרה. לכן פחות אנחנו מגלים עניין. הם בעיקר, כאמור, עדיין מחפשים גם בעשור השני של המאה ה-16, הם עדיין מחפשים את המסחר עם סין, ולכן בפטגוניה, בברזיל, יש דברים בסיסיים שקשורים לתחנת ביניים במסע הארוך לאסיה. ככל שמתקרבים לאסיה, אז גם כן מתחילים יותר לעסוק בנושאים שקשורים להפלגות, מפרסים ומסחר ומספרים למשל, כדי להתווכח על מחירים וכיוצא באל.
איך בכלל מדברים על דת, על אל, בעזרת כל כך מעט מן המשותף? אז הם מושגים שמאוד קשה להמחיש.
כן, זו באמת אחת השאלות העיקריות. זאת אומרת, באים אחרי שמבינים שהם באו לאמריקה כדי להישאר וצריך לנצר את האוכלוסיות האלה, איך אנחנו, לאנשים שעד לא מזמן התייחסנו להם כמי שהם חסרי דת, בוודאי שהם עובדי אלילים, לא שמעו מעולם על, לא על התורה ולא על הברית החדשה ולא על ישוע ולא על שום דבר, ופתאום צריך להסביר להם את השילוש הקדוש. זאת אומרת, גם נוצרי לפעמים מתקשה להבין את משמעותו של שלושה באחד, ודברים ש, כלומר, דברים שמקשורים לדוקטרינה ולמיסטיקה הנוצרית. לך תסביר את זה עכשיו לאותם ילידים שעד לא מזמן בכלל לא ידוע על החטא הקדמון. כן, אחת השאלות הראשונות שהם שאלו את עצמם, רגע, מרומים כביום יוולדם, זה, אולי זה אומר שהם לא צאצאים של אדם וחווה, אולי הם לא בני אדם בכלל, אז איך אתה עושה את זה? ובאמת, כשהם באו להסביר את את הדת הנוצרית לילידים, הם נתקלו בקשיים מאוד גדולים. אחת הדרכים שהייתה להם לנצר, מעבר לזה שהם די הכריחו אותם, זה היה להסביר להם את עיקרי הדת בצורה מאוד מאוד פשוטה, פשטנית. לפעמים למשל להסביר את חייו של ישוע, או את תולדות חייו של ישוע, באמצעות ציורים. היו שמים ציורים בקירות המבנה ששימש ככנסייה, ו הנזיר היה מספר את הסיפור, מי שידע לתרגם היה מתרגם את זה לשפת הילידים, אבל בעיקר עשו שימוש בתמונות כדי לספר את סיפורו של ישוע. עכשיו, אם נחשוב שבאירופה הרי רוב האוכלוסייה באותם ימים לא ידעה קרוא וכתוב, לא הייתה אוריינית, אז גם בעצם הציורים שאנחנו מוצאים בכנסיות שימשו כעזר חינוכי, כדי לספר את הסיפור, נכון, על ישוע וסיפורים שקשורים לנצרות, שלא באמצעות מילים, אלא באמצעות דימויים גרפיים. זה דבר אחד. ועדיין זה יצר הרבה מאוד בעיות וחוסר הבנה שלא רק נבע מהיעדרה של שפה ברורה שבאמצעותה אפשר יהיה להעביר את המסרים האלה, אלא גם כן מיסודות תרבותיים מאוד שונים ויסודות אמוניים מאוד שונים. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר זה המפגש בין פרנסיסקו פיסארו, הכובש של פרו, לבין אטהואלפה, הקיסר של האינקה, באי קחמרקה, ב-1532. נפגשים, היה ברור לפיסארו שהוא הולך לכבוש, שהוא רוצה לכבוש את פרו, אבל הוא לא יודע שהוא מתעסק עם אימפריה אדירת ממדים, שלמזלו הייתה נתונה באותם ימים בסוג של מלחמת אזרחים, מלחמת ירושה בין שני אחים, אטהואלפה וווסקר, אחיו של אטהואלפה. אטהואלפה הוא עם היד העליונה בקרב הזה. ואז מגיעים הספרדים ופוגשים את אטהואלפה. ופרנסיסקו פיסארו שולח את הנזיר המתלווה אליו, פרנסיסקו דה ולברדה, שולח אותו עם ספר תנך, או עם ספר תפילה, מאותם ספרים שאולי ראיתם שהם גם ננעלים, זאת אומרת יש מין מנעול כזה שסוגר את הספר. והוא ניגש אל הטוואלפה בפקודתו של פיסארו, ואומר לו, אני הוא כהן האל, הוא מלמד את הנוצרים את ענייני האל, אני מצטט, ובורך דומה, אני בא ללמד אותך. אני מלמד את מה שהאל אומר, חשוב מאוד, אומר לנו בספר הזה, כתבי הקודש, לכן בשם האל והנוצרים אני מפציר בך, שתהיה להם לחבר, כי זהו רצון האל וזה ייטיב עמך. לך ולאחרים, דבר עם המושל שממתין לך. עכשיו, עד עכשיו הכל בסדר. עכשיו, למה אני אומר שהמילה אומר, זה הדברים שהאל אומר? מכיוון שההמשך קשור מאוד למשפט הזה. לוקח, הטוואלפה מבקש את הספר, בהתחלה כולם מתרשמים, או, הוא הולך עכשיו לפתוח את כתבי הקודש ולהתרשם ולקבל עליו את הנצרות, למרות שאין לו שום מושג איך לקרוא את הדבר הזה, מנסה כנראה לפתוח, יש הרבה מאוד גרסאות, זה אירוע שמתואר בהרבה מאוד מקורות, אני עושה סינתזה, מנסה לפתוח, לא מצליח, על פי אחד המקורות, הוא גם מצמיד את הספר לאוזן שלו, הוא אומר, הדבר הזה לא מדבר אליי, וזורק את זה על הרצפה. כמובן, הנוצרים, אם נשתמש במונח מאוד לא אקדמי, מתחרפנים מהדבר הזה, ופשוט תופסים אותו, אוסרים אותו, ובסופו הוא שמוצאים אותו להורג. עכשיו, ממה נובע אתה? מה נבע פה המשבר? מה זה המשבר בתקשורת? כאילו הספרדים היו מכירים את התרבות האינקאית, מערכת האמונות האינקאית, היו יודעים שאצל האינקה, האלים מדברים. יש כל מיני פסלים שמכניסים לתוכם מים, ואז כשמזיזים אותם הם משמיעים כל מיני שריקות וכל מיני קולות. המסר של האלים אמור להיות מסר סונורי, מסר שנשמע. ולכן הטוואלפה לוקח, שהוא רואה את עצמו גם כמי שיהיה אל במותו, ומן סוג של חצי אל בעודו בחייו, לוקח את אותו אל של הנוצרים, שאין לו לכאורה והיה לאמץ אותו, אבל שהוא ידבר. אם הוא לא מדבר, סימן שזה אל מזויף, נביא שקר לצורך העניין, ולכן הוא זורק את הספר. כלומר, לא רק שהוא לא מסוגל לקרוא את מה שיש בכתבי הקודש או באותו סידור, ספר תפילה, ברגע שהדבר הזה, החפץ הזה, לא משמיע קול, מבחינתו של הטוואלפה אין לו שום משמעות. הנה משבר, הנה קושי לשאלתך, להסביר את הנושא של האמונה, גם איך אתה מסביר מונחים מורכבים כמו השילוש הקדוש, המשמעות של, למשל, של וידוי חטאים, כן, קונפסיה, וגם כן תפיסה שונה מאוד של מהי אלוהות.
לאינקה היה את השפה כתובה?
לא הייתה להם שפה כתובה, הם דיברו, בעצם היו שם שתי שפות בעיקר, שדיברו הקצ'ווה והאימרה, אבל לא הייתה
שפה כתובה. לא קראו.
כן, לא קראו.
אוקיי, בעצם גם שפה כתובה היא סוג של, אנחנו בדרך כלל חושבים על זה ככה, אבל היא גם סוג של קול. זאת אומרת, כשאתה קורא, אתה גם שומע קולות.
נכון מאוד. נכון מאוד, ובאמת, אחד הדברים היה שברגע שהנזיר קורא, ועל פי אחת הגרסות, מתוך אותו ספר תפילה, מתוך אותו טקסט, קורא חלק מהדברים שכתובים, אז לכאורה זה יכול כן להתפרש, שהאל מדבר עם החפץ, ועל ידי כך שהחפץ הוא זה שגורם לאדם לדבר. באמת באחד המקרים האחרים, באחד המפגשים, הרושם של האירופאים הוא שהאינדיאנים חושבים שהנייר מדבר באמצעות האדם. זה לא האדם קורא מתוך הכתוב, אלא לנייר יש קיום עצמאי, והוא זה שגורם לאדם שמחזיק בנייר הזה לומר דברים מסוימים. כן. עכשיו, לא היה להם כתב, אבל כן הייתה להם שיטה מספרית, לשימור נתונים מספרים בדרך כלל, וככל הנראה גם כן מעבר לכך, אפילו גם סיפורים היסטוריים, באמצעות קשרים, זה נקרא קיפו, סוג של קשרים שעושים על אסופה של חוטים שיש להם משמעות מתמטית, ניהול של רישום של תשלום מיסים, אבל גם כן מסרים מורכבים יותר.
היה להם גם אפס לפני אירופה, נכון? שזה המאיה.
המאיה.
מאיה.
גם את אבידי. אני יכול להיות שגם לתרבות אחרות, אני יודע על המאיה. כן.
מי הם מתורגמנים? כלומר, באיזה שלב, לא כל הספרדים לומדים את כל השפות, ולא כל יושבי אמריקות לומדים ספרדית על בוריה, אז איך מדברים?
כפי שאמרתי בתחילת הדרך, סימנים, מחוות, מילים. עם הזמן, כמובן, במיוחד ילידים שנלקחים בשבי, הם אלה שלומדים את השפה הספרדית, ואז משמשים כמתורגמנים. כאשר הנזירים נכנסים לזירה במלוא הכוח כדי לנצל את האוכלוסייה המקומית, אז הם עושים מאמץ מאוד גדול ללמוד את השפות המקומיות. אז הם גם משמשים סוג של מתורגמנים, למרות שעיקר המטרה שלהם בלימוד השפה המקומית הייתה כדי שאפשר יהיה לקדם את נושא הניצור שלהם. אבל בתחילת הדרך היו הרבה מאוד בעיות, רק שימי לב למורכבות של התהליך. כאשר קורטס מגיע ב-1518 למקסיקו, הוא מתחיל להתקדם לצורך כיבוש העיר טנוצ'טיטלן, מקסיקו סיטי של היום, הוא פוגש בדרך ספרדי שנפל כמה שנים קודם לכן בשבי בשם אגילר, והוא נפל בשבי המאיה וידע את שפת המאיה, אז הוא עזר לו לתרגם לשפת המאיה. בהמשך הדרך, ככל שמתקדמים וצריך ללמוד את או לדבר את השפה של האצטקים, זו שפה ששמה נאוואט, אז אגילר לא יכול לעזור. אבל המאיה נותנים במתנה לקורטס אצטקית אחת, נסיכה, ככה, בשם בספרדית מרינה, שהיא יודעת את שפת המאיה, כי הייתה בשבי המאיה, ויודעת גם כן את השפה של האצטקים. אז התהליך הוא כזה, קורטס מדבר בספרדית, אגילר מתרגם מספרדית למאיה, ואותה גברת, מרינה, מלינצ'ה, מתרגמת משפת המאיה לשפת האצטקים. אז זהו תהליך מאוד מאוד מורכב. עם הזמן הגברת הזאת הייתה מאוד מאוד אינטליגנטית, מאוד מוכשרת מעבר לכושר השפה שלה, אלא גם כן ידעה לעשות תרגום לא רק מילולי, אלא גם תרגום תרבותי, היא לומדת גם כן ספרדית, היא הופכת להיות לפילגשו של קורטס, ואז התרגום נעשה ישירות באמצעותה. אבל בעיות היו כל הזמן. יש איזשהו אינדיאני שהתנצר בפרו, שכתב ספר היסטורי שמנסה לעשות צדק גם כן עם תולדות האינקה בין המאה ה-16, שמתלונן ואומר שאם פרצה מלחמה בין הספרדים לבין האינקה, זה באשמת המתרגם. כלומר, המתרגם הזה אף פעם לא למד ספרדית בצורה נכונה, הוא לא ידע גם את שפת האינקה בצורה נכונה, ולכן הוא היה מתרגם בצורה מה שבא לו בעצם. הוא אומר, למשל, נתבקש להסביר לאינקה מה זה השילוש, שזה שלושה שבעצם הם שלושה באחד, אז הוא אמר, זה שלושה ועוד אחד, והוא עשה את הסכום ואמר ארבע. כלומר, אפילו את הדברים הבסיסיים האלו הוא התקשה להסביר. הוא אדם שהוא לא היה מתרגם, לא יכול להתבטא, גם ככה לא היה לו כושר ביטוי, כלומר, יש הרבה מאוד תלונות על האיכויות של התרגום. ככה שכן, היו בעיות.
הזכרת קודם את העירום של הילידים, שהוא גם פיזי, אבל גם מאוד מטאפורי לאופן שבו האירופאים תפסו אותם כחסרי כל תרבות, ואז מגיע האקט שאתה מתאר של אקט ההלבשה של הילדים, שהוא גם יש לו הרבה שכבות, סליחה על משחק המילים, של משמעויות. זאת אומרת, הוא גם אקט, הוא אקט קולוניאלי במובן הזה שהוא גם מעניק להם כופה עליהם איזושהי תרבות מסוימת, וגם כופה על איזושהי שפת סימנים מסוימת. באותה מידה, נשמח אם גם תרחיב על זה, יש בזה גם הרבה מאוד מן הפמיליאריות. זאת אומרת, הם כן נעשה פה מאמץ להפוך את הילדים לדומים להם. אז תרצה לספר על כך.
כן, אני חושב שטוב תיארת את הדברים, ובראש ובראשונה אני חושב שיהיה נכון לומר שהפעולה הזאת של הלבשת האינדיאנים, הלבשת הילידים, היא בראש ובראשונה פעולה קולוניאלית. כלומר, זאת המטרה כנראה המרכזית. כלומר, זה פה אנחנו באים עם התרבות שלנו, אנחנו מתייחסים לתרבות שלכם כאל תרבות נחותה, לא ייתכן שתסתובבו עירומים, אתם תתלבשו וקחו ותתלבשו. זה הרובד הבסיסי לדעתי והנכון ביותר. אבל גם אפשר לפרש את זה, כמו שרמזת, בצורה אחרת. אני מביא איתי את החברה שלי שאותה אני רוצה לכפות על מי שנכבש, ולשם כך אני צריך לכפות עליו גם כן את הקודים שאני יודע לקרוא. מה קורה כשאני מגיע לתרבות, כפי שאמרנו בתחילת המפגש שלנו, שאין לה שום קודים משותפים עם הקודים המוכרים לי, ואני פוגש אותם עירומים לגמרי, איך אני יודע לזהות שזה בכיר מזה, עשיר מזה, חשוב מזה, שזה כהן דת, שזה מלך, או בכלל אם יש מוסד כזה. אם אנחנו מדברים על מפגש, וכרגע עוד פעם נסתכל על האירופאים, שמגיעים למקום עם אנשים והם לא מסוגלים באופן, הם לא יכולים לשאול, תגידו לנו איך השלטון שלכם בנוי, לנו שפה משותפת. אז קודם כל, דבר ראשון שהם עושים, הם מסתכלים גם אם הם לא רוצים, מסתכלים על הגוף של מי שעומד מולם. זה מרחב הפרשנות הראשוני ביותר, שמייצר את הרושם הראשוני, והוא מאוד קובע להמשך. והם פוגשים אנשים שהם לא לבושים, שאין בהם שום סימן שמאפשר לנו להבין אותם על פי השפה הלא כתובה, שפת הסמלים שמוכרת לנו, אז אנחנו צריכים לעשות משהו כדי כן להבין את זה. איך אני מבין את זה? איך אני כופה עליהם בעצם, או עוזר לעצמי להבין שמדובר בבני אדם שהם כן צאצאים של אדם וחווה, ולכן הם כן חטו את החטא הקדמון וכיוצא באלה? פשוט אני מלביש עליהם, לא רק מלשון בגדים, אלא מלביש עליהם את כל הקודים התרבותיים שלי, וכופה אותם עליהם כדי שלי יהיה יותר קל להבין את מקומם בחברה הקולוניאלית החדשה שהולכת ומתגבשת, וגם כדי לתת להם להבין מי פה השולט ומי פה הנשלט. ולכן אנחנו רואים את אותו תהליך. אני חושב שיש פה, יש לי פה איזשהו ציטוט שהבאתי אותו גם במאמר של פרנצ'סקו טרנקדיני, שהיה נציג דוקס מילאנו בבולוניה, והוא כותב על מסוע השני של קולומבוס אל העולם החדש, וכך הוא כותב: אותו מלך ספרד שלח את מפקדו קולומבוס בחזרה למפעל זה של העולם החדש עם כמה קרבלות ושתי ספינות גדולות, ושימו לב למה שהוא אומר עכשיו, ועם כמות גדולה של בדים עשויים פשטן ובדים אחרים, על מנת ללמד את השיטה והצורה של הלבוש לעמים פשוטים ועירומים אלה, בניסיון לגייסם לטובתו באמצעות הפגנת נדיבות לב והומניות כלפיהם. הוא לא שלח, היה שם גם נשק, אבל כשהמטרה היא לגייסם, המטרה היא לנצרם, לגייסם, להפוך אותם לאירופאים, אז הוא שולח איתו בדים כדי שיוכלו להתלבש. שים לב עד כמה המרכיב הזה הוא אחד הבסיסיים ביותר. כלומר, קודם כל תתלבשו, אחר כך נדבר על כל היתר.
והם באמת מסכימים להתלבש? כלומר, למה שהם התלבשו?
השאלה היא מעניינת. אני לא זוכר מקרים שהם סרבו להתלבש, כי זו תרבות גם בזה, כנראה, המין האנושי יש בו את את היסוד הזה של החלפת מתנות. אז כן, הם הביאו תמיד מתנות והם קיבלו ברצון. לפעמים זה היה חרוזי זכוכית, לפעמים זה היה בדים. אז הם אהבו מאוד את הכובעים שהאירופאים הביאו, הם אהבו מאוד באמת חתיכות של בד, אבל והם ראו בזה סוג של הכרה בחשיבות של עצמם. זאת אומרת, הנה, זה אני קיבלתי את המתנה הזאת. כלומר, יש פה איזושהי הפגנה גם מול האנשים האחרים של החברה שלה אני שייך בדבר החשיבות שלי. אבל זה לא שהם התחילו לחלק לכל מן דווי, במגעים הראשונים בדרך כלל בדים נמסרו אל מי שהצטיירו כבחירים בקבוצה האינדיאנית שאותה הם פגשו.
אנחנו מדברים על תקופה שבה בגדים באירופה אפילו יותר מהיום סימנו אנשים, זאת אומרת גם היו צורות לבוש מסוימות לפי שכבות אוכלוסייה, בעלי מקצוע, שיוך דתי כמובן. האם דאגו להלביש את הילדים בצורה מסוימת? זאת אומרת, אפיון של לבוש ילידי?
לא שידוע לי, לפחות לא בתחילת הדרך, ייתכן מאוד שבהמשך כן, למרות שאני לא זוכר שראיתי, אבל בהחלט יכול להיות. יש כן את הקודים, הם מעבירים את הקודים האלה לעולם החדש, ולמשל אני יכול לתת דוגמה דווקא מהעולם הדתי, המאמץ הגדול מאוד הזה של הנזירים, הפרנסיסקנים וישועים מאוחר יותר ודומיניקנים קודם לכן, לנצר את הילידים. אז הילידים חלקם לפחות התנצר בהרבה מאוד אהבה ורצון לאמץ את הדת הנוצרית, אבל היו גבולות לזה ומגבלות. אפשר היה להתנצר, אבל לא היו מוכנים הנזירים להפוך אותם לנזירים, את האינדיאנים, לתת להם להיות כמרים. זה לא, היו נזירים, היו אינדיאנים שחיו בתוך המנזרים של המסדרים השונים שפעלו באמריקה, והם לא קיבלו את האפשרות להפוך לנזירים בעצמם, כלומר מה שנקרא לנדור את הנדרים, את נדרי הנזורה. אבל כדי לתת להם הרגשה טובה, אצל הפרנסיסקנים למשל, אז תפרו סוג מסוים של גלימה שהיא לא בדיוק גלימה של נזיר פרנסיסקני, אבל היא דומה לה, וזה אמור היה לתת איזושהי תחושה של הנה גם אתם חלק מאיתנו. אבל זה היה ברור לכולם, גם לאינדיאנים אגב, שזה לא באמת שוויון זכויות. עוד מה שהיה, זה שהרבה מאוד אירופאים שהגיעו, וזאת הייתה הזדמנות להתנתק מהכבלים של החברה האירופאית, להגיע לאמריקה ולהעמיד פנים שאתה משענך מבחינת מעמדך החברתי, כי באמת באירופה אנשים היו מוגבלים ומוכרים וידועים, לפחות בסביבה החברתית הקרובה אליהם. והם ניצלו הרבה פעמים ושיבדו את האינדיאנים באכזריות או ניצול יתר רק כדי לסוף מספיק כסף כדי לקנות לעצמם בגדים ולעמוד בכללים האירופאים, עד כדי כך שיצאה הוראה של המלך לבדוק האם אכן יש צורך לממש את חוקי מה שנקרא הלבוש והמשי באמריקה, כדי להקל על הסבל של האינדיאנים דווקא, כדי שהאירופאים לא יצטרכו להתאמץ על מנת להרוויח כסף ושיוכלו להתלבש על פי הכללים הנהוגים באירופה.
כשמנסים להלביש את, את האינדיאנים, אז מנסים, כלומר, זה אותם בגדים לכולם, זה בגדים שהם מסומנים לפי המעמד שהאירופים חושבים, זה רק לגברים, זה רק לנשים, את מי מלבישים ואיך?
כמו שאמרתי קודם, בתקופה שבה אני עסקתי בנושא, לשנים הראשונות, המפגשים הראשוניים ביותר, אז לא. יש מקרים שבהם, למשל צרפתים שמגיעים לאזורים מסוימים, באזורים הצפוניים יותר של אמריקה, באזור פלורידה וכיוצא באלה, שהם בתור מתנה נותנים למי שמצטיירים ביניהם כמלאכים או כמושלים או אחים או משפחת המנהיגים של השבט לצורך העניין, נותנים להם בדים עם סמל החבצלת, שזה סמל מלוכה בצרפת. זה דבר אחד. כלומר, הם כן, הם נותנים בד מסוג מסוים, הרי הם באים מוכנים, לא יודעים איזה סוג של תרבות הם יפגשו, אבל כנהוג באירופה, תרבות חילופי המתנות, אז הם צריכים להביא משהו שהוא יתאים לרמה או לדרג של המנהיג שאותו הם פוגשים. אז פוגשים מה שמצטייר בין האירופאים כמלאכים, נותנים להם בדים עם סמלי המלוכה של צרפת. זה דבר אחד. קולומבוס למשל, יש לנו תיאור מעניין של נזיר בשם ברטולומה דה לאס קאסאס, שכותב בין היתר על חייו של קולומבוס. לאס קאסאס ראוי לשיחה נפרדת בנושא פעילותו למען האינדיאנים, אבל כשהוא מתאר את המפגש בין הילידים לבין קולומבוס ב-1492, הוא כותב, ואני אצטט, הם היו נדהמים, מתבוננים בנוצרים, נחרדים ממראה הזקנים שלהם, מאורם הלבן וממלבושיהם. והם התקרבו אל האנשים המזוקנים, במיוחד אל האדמירל קולומבוס, שאותו הם החשיבו לחשוב ביותר, למה? בגלל אישיותו והדרו, כמו גם בשל לבושו הארגמני. זאת אומרת, יש לנו פה השלכה מובהקת, כלומר, ארגמן זה צבע של מלוכה, צבע של הנהגה באירופה, ולכאורה האינדיאנים באופן אינסטינקטיבי ידעו לזהות את הצבע הארגמן שקולומבוס לבש כצבע שמצביע על היותו המנהיג של הקבוצה. אז אלה באופן כללי הדברים שאני יכולתי לדלות בהקשר של השאלה שאת שאלת.
אולי ככה נשאל לסיום, אתה מתאר את כל התהליך כבסופו של דבר במאמר, אתה מראה מאוד יפה איך יש הרבה יותר דו-כיווניות ממה שנהוג לחשוב לגבי כל הקשר בין הילידים והאירופאים. אז רציתי לשאול אולי לגבי מה שדיברנו על לבוש, על שפה, על סימנים, מה מהתרבות הילידית הצליח איכשהו לחלחל לשפה, לתרבות, לבגדים אולי של האירופאים? היה איזשהו משהו כזה?
אולי פחות בנושא. האמת היא, אם אתה כבר באמת רוצה שאני אתייחס לסוגיית הלבוש, אז יש כן מקרה אחד מובהק שבו אנחנו רואים את אותה דו-כיווניות, דווקא לא בא לידי ביטוי במאמר, אבל כן קשור לשבירת המיתוסים לגבי כיבוש העולם החדש, או כיבושה של מקסיקו בעיקר, מכיוון שתמיד מדברים על הרובים והתותחים והסוסים. כן, זה הרובים, תותחים, סוסים, אבקת השריפה, זה מה שעשה את ההבדל, ובגלל זה האירופאים בשום מאמץ כבשו את מקסיקו. עכשיו, ולא היא מה שנקרא. וגם כמובן השיריונים, זה מה שחשוב לענייננו. כן, באו עם שיריונים, עם מתכת, ועם זה נלחמים כמו באירופה. אז היסטוריון בשם מתיו רסטל כותב על אותם מיתוסים, אז הוא אומר, אבקת שריפה לא באה לידי ביטוי, הרבה מאוד פעמים היא הייתה נרטבת ולא, והרובים לא ירו. זה גם לא עשה הרבה נזק, עשה רעש, זה מה שהפחיד את הילידים. היה כל כך חם, והיה כל כך מסורבל להילחם עם השיריונים האלה, וכאן עם העניין של הלבוש, מהר מאוד הם הפסיקו להשתמש בשיריונים שהם הביאו מאירופה, שיריוני המתכת, והם עברו להשתמש בלבוש, נקרא לזה שיריון, בשיריון שהאינדיאנים עשו בשימוש, היה עשוי מכותנה, כלומר מכותנה ומבד, אבל חזק, שיכול היה לספוג את העמקות במהלך הקרב. זאת אומרת, הם פה מאמצים את הלבוש, את לבוש הקרב של הילידים, במקום לדבוק במה שהם הביאו מאירופה, הם הבינו את התנאים המשתנים של, נקרא לזה, של שדה הקרב. מעבר לזה, חיקויים או אימוץ, אני לא, מעבר לזה אין הרבה. כמובן, לאורך השנים, ברור, נושא של אוכל, תפוחי אדמה וטירס ואבוקדו וקקאו, ולא חסר. זאת אומרת, אנחנו רק צריך להסתכל על הסלט ולהבין את הגווניות, כן? ולהבין עד כמה בעצם כן אימצנו, כאילו שאנחנו עדיין תרבות נפרדת. כאילו התרבות האירופאית אימצה את מה שמצאה בעולם החדש. מבחינה תרבותית, ברגעים הראשונים פחות, כי הייתה פה, היה פה ביטחון עצמי מופרז בהקשר של העוצמה והעמיתות של הדת הנוצרית.
דוקטור אלכס קרנר, תודה רבה שבאת.
תודה, היה מאוד נחמד להתארח אצלכם.
עד כאן השיחה שלנו עם דוקטור אלכס קרנר על המפגש בין התרבויות השונות באירוע המכונה גילוי אמריקה.
להשתמע בפרק הבא.